לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה, שבת שלום, ברוכים הבאים לקונצרטים מוסברים. היום נשמיע את חלקו הראשון של הקונצרט מקלאסי לקלייזמר, בו ערכה הפסנתרנית דוקטור אסטרית בלצן את נגן הקלרינט גיורא פיידמן בתוכנית המשלבת מוזיקה קלאסית מובהקת, מוזיקה עממית ויצירות שבקו התפר ממוצרט וברוך דרך ג'ופלין ופיאצולה ועד הביטלס, ליאונרד כהן ושירי עם יהודים וישראלים. לצידם הופיעו משה זורמן באקורדיאון וגלעד אפרת בקונטרבס. ההקלטה מקונצרט פומבי שהיה במוזיאון תל אביב בפברואר 2020 במסגרת הסדרה קלאסיקה במימד אישי בהפקת הקתדרה למוזיקה.
Mm-hmm. אין באף מקום בעולם קהל כזה.
שלום, ברוכים הבאים. התוכנית היום היא קצת שונה מהרגיל, מאחר שאנחנו לא נדבר על מלחינים מתים ועל סגנונות שעברו מן העולם, אלא אנחנו נארח את גדול הקלזמרים בעולם, גיורא פיידמן. הסיפור שלנו, כוכבו הוא גבר בן 83. והסיפור מתחיל לפני 62 שנה בבואנוס איירס, ארגנטינה. בבואנוס איירס לפני 62 שנה הגיע בחור צעיר לעשות בחינת כניסה לתזמורת הפילרמונית הישראלית. התארח שם המנצח האורח של הפילרמונית, פול קלצקי, והוא בחן נגנים. הגיעו שניים ממשפחת פיידמן, משפחת קלייזמרים ידועה. ארבעה דורות של קלייזמרים. המשפחה מתחילה עוד בקישיניוב, בסרביה, ברחה משם בגלל הפוגרומים של 1905, הגיעו לבואנוס איירס, כולם ניגנו שם, הסבא ניגן טרומבון והאבא ניגן חליל, ושני הבנים ניגנו חליל וקלרינט, והיו חלק מהתנועה הציונית, ועשו בחינה לתנועה הציונית, ועשו גם בחינה להיכנס ולהגשים את החלום, לנגן בפילרמונית ולעלות לארץ ישראל. שמע פול קלצקי את גיורא פיידמן וקיבל אותה לפילרמונית תוך 3 דקות. הגיע פיידמן לפילרמונית בגיל 21, הוא היה הנגן הצעיר ביותר בתזמורת אז. משהו מהמוזיקה הזאת שומעים בפילרמונית? לא. משהו מהמוזיקה הזאת נכנס לאולם הקונצרטים הקלאסי? לא. כי בשביל להיכנס לאולם הקונצרטים הקלאסי צריך 500 שנים לפחות של בורגנות צבאה. צריך אדמה, צריך מדינה, צריך עיר, צריך אולם קונצרטים, צריך תקציב, צריך תיאטרון, צריך מנצח, צריך נגנים, צריך משכורות, צריך חזרות, צריך קהל. איפה? עם של פליטים? איפה? ביום כיפור מחזיק את הכל חזן אחד. אין אפילו כלי מאז שבית המקדש חרב. אז יושבים בפילרמונית, ויש לך דת אחרת. לא הדת שלך. דת המוזיקה הקלאסית ב-99% מוזיקה גרמנית. באך וברמס ובטהובן. מתי כן שומעים משהו יהודי בתוך אולם הקונצרטים הקלאסי? רק אצל שני מלחינים, ששניהם היו גרמנים פרוטסטנטים טובים, אבל הם היו חברים של יהודים. ואז משהו מהמוזיקה הזאת חלחל למוזיקה שלהם. שני מלחינים, ברוך וברמס. שני מלחינים שאם נכניס לשם שלהם את האות א', נגייר אותם בדקה. אם נכניס במקום ברוך ברוך, הרי ברוך בואו של יהודי חדש לתמונה, ואם נכניס ביתו במקום ברמס, אברמס, גם הוא מצטרף למועדון. אז איך הם הגיעו למוזיקה הזאת? נתחיל עם ברמס. ברמס ניגן כל חייו עם כנרים יהודים, עם רמיני ועם יוזף יואחים. הם אלה שהוציאו אותו מהמבורג, והביאו אותו לוינה ואחר כך לדרזדן בברלין, הם נתנו לו את הקריירה הגדולה. יואחים היה הכנר הראשי בתזמורת של מנדלסון. אז זה ברמס. וברוך, הברוך. ברוך היה מעוניין במוזיקת עולם, אבל הרבה לפני שקראו לזה מוזיקת עולם. אז קראו לזה פולק מוזיק, שירי עמים. והוא התחיל ללקט מנגינות מהרבה עמים. יש לו רפסודיה סקוטית ושירים וולשים, ובכל מקום שהוא הגיע אליו בעולם, הוא אסף מנגינות. ראה זאת הרב ליכטנשטיין מברלין, אמר לו, בוא אליי לבית הכנסת ביום כיפור. יש מנגינה שהייתי רוצה שתשמע. והשמיע לו את המנגינה הזאת. כל נדרי. המנגינה היחידה בעולם שעושה את הבלתי אפשרי וגורמת לקהל יהודי בבית הכנסת סוף סוף לשתוק. היא גורמת לו לשתוק כי המנגינה בתוכה מכילה שתיקות. יש בה יותר שתיקות מתווים. רצה רק בסופה, בכל הדרך, היא מגמגמת, מתנשפת ומשתנקת. אולי אפילו לפעמים מדמעות נחנקת. מנגינה טרגית ברי מינור. מה עושה את המנגינה הזאת להמנגינה שלנו? האם התפילה עצמה? כל נדרי ועשרי ושבועי ונידויי וחרמי וקונמי וקונסי וחינויי דין הדרה ודין הנדר בטלין ומבוטלים. זה טקסט פיוטי זה? זה מסמך משפטי שאומר לך שמרגע זה ועד יום הכיפורים הבא כל מה שנדרת בעבר בטל ומבוטל. האמת זה מאוד לא מוסרי. אז מחר בעלי יעזוב אותי כי הוא יתפלל כל נדרי ותיר את הנדר? מה הסוד מאחורי המילים והקדושה של המנגינה הזאת? אולי הרמז היא כמות הארמית, כל נדרי ועשרי וקונמי וחרי, נדרה לא נדרה, כל כך הרבה ארמית, זה אומר שהמנגינה היא תוצאה של גלות. אולי מימי גלות בבל, זה 70 לספירה, אולי אחר כך. ואם אנחנו מבינים את הטקסט הזה בקונוטציה של גלות, אז אפשר להבין איזה נדר צריך להתיר. אולי זאת הייתה תפילת אנוסי ספרד, שבעצם נדרו נדר לנצרות, והיו חייבים להתיר אותו ליהדות כל שנה מחדש ביום כיפור. ואז בתוך התפילה נכנס הכאב הגדול של הזרות בגלות. לקח ברוך את המנגינה, כתב אותה בתווים, שם בכיס ואמר, צריך לעשות עם זה משהו. אבל מה? במוזיקה קלאסית אף פעם לא עובדים רק עם מנגינה אחת. בונים מבנים ארכיטקטוניים מרשימים של סימפוניות וקונצ'רטים, ויש לפחות שני נושאים, בדרך כלל שישה. נושא ראשון ונושא שני, ומפתחים, ויוצרים דרמה בין שני הנושאים. אי אפשר רק ממנגינה אחת. חיפש ברוך את המנגינה השנייה. והגיע ל-1881. ב-1881 הוא קיבל חוזה לסיור קונצרטים בליברפול ואחר כך בלונדון, ונסה לנצח על תזמורות. בספרייה של התזמורת הוא גילה ספרון קטן שהכותרת שלו היה 30 מנגינות עבריות. ובו תווים של 30 מנגינות בהוצאה מלכותית של מלכת אנגליה בכבודה ובעצמה. מ-1800 לספירה. המלחין יצחק נתן. אותו יצחק נתן היה הבן של החזן מקנטרבר. הוא לקח את המנגינות מבית הכנסת של אבא שלו, והוציא אותם תחת השם מנגינות מבית המקדש. עם הכותרת הזאת, שהוא מכיר מנגינות שעברו בתורה שבעל פה מבית המקדש, הוא פונה לגדול משוררי אנגליה, הלורד ביירון. ואומר לו, תראה, יש לי מנגינות מבית המקדש, תכתוב לי מילים חדשות. ביירון לוקח את המנגינות האלה ומחבר להם מילים חדשות, ואז עם שני השמות האלה, מנגינות מבית המקדש בירושלים, עם מילים של לורד ביירון, חותם את המלכה על הדפסה אומנותית, וכתב היד יוצא ומופץ בכל הספריות באנגליה. סוף הסיפור היום ונורא. ב-1816 גורש לורד ביירון בבושת פנים מאנגליה בגלל מערכת יחסים הומוסקסואלית שהפכה להיות סנסציה. הוא גורש מאנגליה, לא חזר לשם לעולם, הוא נפטר ביוון. עם גירושו של לורד ביירון הופסקה הפצת החוברת, וגם יצחק נתן, אייזק נתן, ירד מנכסיו ונאלץ לעזוב את אנגליה ולכהן כרב ראשי של קהילה קטנה באוסטרליה. גלות על גלות על גלות על גלות. נשארה חוברת התווים, והיא מגיעה לאותו ברוך. והוא מחפש שם מנגינה שתהיה החצי השני של מנגינת כל נדרי. ומוצא את המנגינה הזאת. ואומר, היא נהדרת. כי במז'ור היא כל הזמן זורמת, ויש בה הוד והדר שמפצה על הטרגיות של כל נדרי. והיא באה למילים של הזורעים בדמעה, ברינה יקצורו. שיר המעלות, תהילים, קוף חבב. בשוב אדוני את שיבת ציון. היינו כחולמים. ברוך ממלא את הנגינה במנגינת נבל. שמימית שמקדמת את פינו. כשאנחנו סוף סוף חוזרים לארצנו, ואומר, זאת תהיה המנגינה השנייה. הוא מחבר אותה לכל נדרי. ואלה שתי המנגינות של כל נדרי. ישב גיורא פיידמן בפילהרמונית 20 שנה. והמוזיקה היהודית היחידה שיכול היה לנגן בפילהרמונית זה כל נדרי של מקס ברוך בבס קלרינט. גיורא פיידמן, בבקשה.
Thank you.
התראה. קריית שמונה.
Thank you.
אני מבקש לא לספר מה שאני אומר עכשיו, אבל בשיא הכנות מכל הלב, לנגן כל נידי בבית בישראל, זה משהו אחר.
עשרים שנה ישב פיידמן בפילרמונית, עד שהעיניים התעייפו ולא יכלו יותר לעקוב גם אחרי התווים וגם אחרי המנצח, והוא נאלץ לפרוש. זאת הייתה ההזדמנות לחזור למוזיקה של הבית, למוזיקת הקלזמרים ולמוזיקת הנשמה היהודית. עם זה יצא גיורא פיידמן מהארץ, התחיל להסתובב בעולם והפך להיות המוביל של מהפכת הקלזמר כמוזיקה עממית יהודית מאהובות ביותר שיש. וכך 10 שנים בלבד אחרי שפרש מהפילרמונית בניו יורק בשנות ה-80, משה בעלי ואני עוברים ליד הקרנגי הול ולא מאמינים למראה עינינו. שלט ענק, גיורא פיידמן, Jewish Klezmer Music. האולם מפוצץ וכולם משתאים ליופיה של הנגינה ויופיה של המוזיקה. כך התחילה הידידות שלנו, זה היה לפני 40 שנה. באותה תקופה, משה ואני היינו בכלל בראש אחר. אנחנו היינו בבתי הספר הגבוהים למוזיקה בניו יורק, ניגענו ברמס ושומן וצ'ייקובסקי ובח כל הבוקר וכל הלילה, שוב ושוב ושוב, דורש אין דורש, ולמדנו את המוזיקה הזאת, והחלטנו להקדיש לה את חיינו. וזה מה שעשינו. חוץ מזה, שבדור שלנו, הדור שגדל בארץ בשנות ה-50 ובשנות ה-60, היידישקייט הזה לא היה דבר שכל כך התגענו בו. היינו שבועים ברעיון של למחוק את הגולה, למחוק אותה לגמרי, ליצור את דמות הצבר החדש, שמה שהוא יודע זה לבנות ולהיבנות ולהילחם ולהגן, והוא כבר לא גולה נרדף. זה הגיע לידי כך שאנשים יברטו את כל השמות, שמות פרטיים ושמות משפחה. זה הגיע לידי כך שאף אחד לא הודה שבבית מדברים יידיש. זה נחשב גלותי. היה הרבה יותר אין לספר שאתה מת על הביטלס ואתה שומע רוק אנד רול. זה הרבה יותר יפה והרבה יותר מקובל. למדנו מוזיקה קלאסית, חזרנו לארץ, הקמנו כאן משפחה, ועדיין אנחנו משוייכים לאוניברסיטאות הגדולות, לאקדמיות למוזיקה, מוזיקה קלאסית. לפני כמעט 2 שנים נולדה לי נכדה ראשונה. באטלנטה, ג'ורג'יה. וכך הפכתי לסבתא סקייפ. אחרי הלידה, נסענו לשם להיות עם הנכדה הזאת בחודשים הראשונים לחייה. התרגשנו כמו בתחילה מהדבר הזה של להחזיק תינוקת שזך נולדה בידיים, לקום בלילה, לחפש בהיסטריה את המוצץ, להחליף חיתול, לשים בקבוק חלב. וגילינו שוב שהאדם אינו אלא כלי זמר. אתה יכול לדבר עם תינוקת עד מחר, אבל אם תשיר לה, היא תפקח זוג עיניים שכאלה. הנשמה הקטנה שרק זה אתה פתחה את עיניה, מדברת מתוכם. וכך עברנו את כל רפרטואר השירים שאנחנו מכירים, שרנו לבוקר וערב, ויום אחד אני שומעת לתדהמתי את משה זורמן בעלי, שר לנכדתי, שיר ערס ביידיש. אני לא באה מבית דובר יידיש, אבל את המנגינה הזאת, המקסימה הזאת, הכרתי. פרוז'ינקה סמית מנדלין. רוז'ינקה סמית מנדלין. שלוף זעידה לשלוף. קצת חקרתי מאיפה באה מנגינה, מי שחיבר אותה, אברהם גולדפאדן, חיבר אותה בערך בשנים שברוך חיבר את כל נדרי, בקישיניוב, העיר של סבא של פיידמן, העיר של אבא שלי, בסרביה, ללהקת תיאטרון מיאסי. זה השיר מתוך המחזה שלומית. ואכן זה שיר ערס, אבל שיר ערס טרגי מעין כמוהו. בבית המקדש, בחדר שחוח, יושבת בת ציון אלמנה משחורים. את בנה היחיד, מניעה היא ושרה. שרה שיר ערס, יפה משירים. והמילים, ובצל הריסת התינוק ניצב לו גדי מתוק, הגדי אל השוק הלך לו, הוא ייקח גם אותך, צימוקים ושקדים, נו מבני את שנתך, שלוף זעידה לשלוף. מה יהיה איתנו? הכל פה חרב, בית המקדש, אלמנה בשחורים, ובמה אנחנו מתנחמים? באוכל. צימוקים מושקדים אנחנו מביאים לילד ואומרים לו החיים יהיו מתוקים. אני שומעת את היידיש, ואני שומעת יידלה ווינגלה ולידלה וויגלה וציגלה, ואני נזכרת שאימא של משה אף פעם לא אמרה משה, היא אמרה מוישלה, ולי היא תמיד קרא מיידלה, והיא ממש הייתי בסדר גם בובלה. גלות על גלות על גלות על גלות, ואני יושבת ושרה את זה לנכדתי באטלנטה ג'ורג'יה. הוא שנאמר, אפשר להוציא את היהודים מהגלות. אי אפשר להוציא את הגלות מהיהודים. הם פשוט חוזרים לשם. ושם באטלנטה ג'ורג'יה נכתבה היצירה הבאה, צימוקים ושקדים, מאת משה זורמן. גיורא פיידמן, בבקשה. Thank you.
Thank you. תודה.
משה זורמן, אתה מתבקש לעלות. ועכשיו אולי הגיע הזמן שגיורא יספר לנו קצת על הבית שממנו הוא בא. אז בוא תספר לנו קצת.
בבקשה.
בית אבא.
בית אבא. טוב, מה שאתם שומעים זה אבא. הוא הבהיר לי את זה. אז אם אתם רוצים להכיר את אבא, כשאני מנגן, זה אבא. מורה יוצא מן הכלל. אלטרואיסט. זה קשה לי בגלל שזה יש כל כך הרבה נתן לי את הבן אדם הזה. אני הייתי, פעם אחת הייתי צעיר, לא? אני קיבלתי את המקום בנוסף בתיאטר קולון, זה התיאטר אופרה אחד הגדולים בעולם. בן 19, משהו כזה, עשה לאף שלי. עם חתיכות, עם חברות, זה עשה רושם. אבל הוריד אותי ככה, גם זיכרונו לברכה לאחי, אתה משרת חברה, אתה אחראי למזון רוחני, זה התפקיד שלך בחברה האנושית. תעזוב, לא, אתה לא משהו מיוחד, בשני פחות, יותר אתה עולה לבמה, כדי לדבר את השפה של הנשמה. והנה אני כאן. זה היה... אני... החלטור הראשונה, הג'וב הראשון שלי בגיל 14, זה לנגן חתונות עם אבא. זה האוניברסיטה הכי גבוהה שקיים. אין דבר כזה של אקדמיה או דית. נו. אני שם את... היינו שמים... אני שם את הקליינט ב-10 בערב, פה, והייתי מוציא אותו ב-4 בבוקר. אנשים רוקדים. אבל מגיע את הדבר הכי חשוב בחתונות. אוכל. אז יושבים האלו 400-500 יהודים עם רבע עוף ביד. ועכשיו מנגנים בשבילהם. איך עושים כדי שהיהודי היקר הזה, לא שישאיר את הרוף והצלחת, יפסיק לכל 30 שניות בשמעותי. אבא היה צ'אמפיון. אבא היה צ'אמפיון, היו שומעים אותו, לא השאירו את העוף על השלחת, לפחות אי אפשר ללמוד את זה, או יש או אין. בדברים כאלו המון דברים, עד היום זה המורה שלי, שאתם יכולים להתאר בה, והוא עלה ארצה, כל המשפחה, אני ובאו, לא? אחי זכרון לברכה, ההורים היו כאן בארץ. זאת הייתה חוויה יוניק.
ובבואנוס איירס הייתם חלק מהמוזיקאים של בואנוס איירס? אני מבינה שהכרתם את פיאצולה באופן אישי.
בטח, פיאצולה ואבא זה אותו, היו חברים, הם נגנו ביחד, זה אותו הגיל. גם אותי הוא הכיר, אני בחור צעיר. אז כן. כן, בן אדם גם משהו יצא לעקשן. לא רצו אותו בארגנטינה בגלל שהוא נגע בפרה הקדושה, טנגו.
הוא עשה משהו.
הוא עשה טנגו מודרני.
לא, 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 לא עושים את זה. לא, זה אסור. והבחור המשיך, המשיך, המשיך. ההצלחה שלו זה באירופה, בפריז, לא בבונוס איירס. עד היום, יום אחד הייתי על מונית, והבחור הזה שומע טנגו, אתה אוהב טנגו. בין אלו מצ'ו, זה בונוס איירס, זה מצ'יזמו. אז סי סניור, הוא התחיל להגיד לי מתי הקליטו זה, מי מנגן שם. וברגע מסוים אני ידעתי שמשהו יקרה לי. סליחה, ואתה אוהב פיאצולה? אני אגיד לך, סניור, יותר מדי צלילים. זה היה... עד היום, בוודאי שהיום זה קלאסיק. כן, הוא תרם המון.
אז לפיאצולה יש קטע לזכר אבא שלו שנקרא אדיוס נונינו, שלום לאבא, ואנחנו ננגן את זה עכשיו לאבא של גיורא. בינתיים הצטרפו אלינו ככה, אחרי שמשה כבר התחיל לשיר ביידיש, אז הוא בכלל יצא לתרבות רעה, ואדון פרופסור מנגן כאן אקורדיון. ואליו הצטרף הינוקה שבחבורה, סוף סוף מישהו צעיר, נגן הקונטרבאס, גלעד אפרת. אז, אדיוס נונינו, שלום לאבא, אסטור פיאצולה. Thank you.
אורה פיידמן ניגן בקלרינט את שלום לאבא, אדיוס נונינו, מאת אסטור פיאצולה, עם אסטרית בלצן בפסנתר, משה זורמן באקורדיאון וגלעד אפרת בקונטרבס. ביצוע זה סיים את החלק הראשון בתוכניתה של אסטרית בלצן, גיורה פיידמן, מקלאסי לקלזמר. ההקלטה מקונצרט פומבי שהיה במוזיאון תל אביב בפברואר 2020, במסגרת הסדרה קלאסיקה במימד אישי, בהפקת הקתדרה למוזיקה. חלקו השני של הקונצרט ישודר.